לפיכך הוא להשתבד אליו. כשבאים להשתבד לעבודת אלוקים על פי המצב הריקן הזה של הציור האפל המלא טוב ובואו שמתהווה ברעיון כשחושבים על דבר אלוהים בלא השכלה ובלא תורה, יראת הטען תוקם עם קורה שהוא יראה אילאה. האדם הולך ומאבד את זוהר עולמו על ידי מה שהוא מקשר את עצמו לקטנות המוחים. אין גאות אלוהים מתגלה אז בתוך הנפש, כי אם שיפלו דמיונות פרועים, המציירים תכונה של איזו מציאות בדויה, מטושטשת, מדולדלת וקצופה, שמבהלת את כל מאמין בה, ומדקת את רוחו, מטמטמת את הלב, ומונעת את הדינות לנפש של האדם מלהתגבר, ועוקרת את הזיו האלוקי שבנשמתו. ואף אם יאמר כל היום כולו שאמונה זו היא בהשם אחד, היא מילה ריקה, שאין הנשמה יודעת ממנה כלום, וכל הדין רוח מוכרח הוא להשיח את דעתו ממנה. וזאת היא הכפירה שבעקבה דמשיכה, שהזלומה היא מניעה מדעת האלוקית בכנסת ישראל ובעולם כולו. לרגלי המניעה הכללית של הלימוד הרוחני בעניינים האלוהיים. הולך מושג האלוהות ונחשך. מעין עבודה שכלית והרגשית מתוהרה. ישנה מניעה כללית של הלימוד הרוחני בעניינים האלוהיים. כלומר, הימנעות מללמוד אמונה. וההימנעות הזאת כוללת את כולם. זה נורמה. נורמה שלא לומדים אמונה. ממתי התחילה הנורמה הזאת? לא ברור. אבל כבר התנ"ך, בשלבים היותר מוקדמים של התגבשות העם בישראל, כבר אז התנ"ך מוחה כנגד אי לימוד האמונה. בתחילת ספר שופטים, הפסוקים מתארים את בפרק ב' שם, או ג' בית, שבאותו פרק שהוא מסביר את הרקע לכל ההתמוטטות של העם כפי שתלך ותתואר במשך כל הספר, אז אומרים הפסוקים שבימות יהושע וכל הזקנים והדור אשר ישוע ויעקב דור חדש אשר לא ידע את השם וגם את המעשה אשר עשה את ישראל. ואומר שם המלבים לא ידע את השם על ידי לימוד. וגם את המעשה אשר עשה לישראל, הוא כבר לא ראה את שמש בגבעון דום. ועמידת המים כנד. אבל הנה, כבר שם, משורשי ההתמוטטות, דור אשר לא ידע את השם על ידי לימוד. ואחר כך הפסוקים האלה חוזרים פעמים רבות בתנ"ך, בתקופות אחרות, מאוחרות יותר. אתה את הדעת מאסת, וימאסך מכהן לי, ותשכח תורת אלוהיך, אשכח בניך גם אני. וזה מקיף את כולם, כי תופסי התורה, גם הם לא ידעוני. ויתאום כזבהם, אשר יתאום אבותיהם, אומר עמוס, והמלבים אומר שם, כזבהם זה הכזבים של מסורת הדורות, שאב לבן מעביר כזבים, והם טועים, כי מעבירים להם את זה במסגרת, זה האמונה, זה הדת. ויתום כזבהם אשר יתום אבותיהם. ואחר כך, עם הגלות, אז הפסוק אומר בדברי הימים, ימים רבים לישראל, ללא אלוהי אמת. ואם זה המציאות עוד בתקופת התנ"ך, שמתארת את סיבות ההתמוטטות, אחר כך בתקופת חז"ל המצב כנראה לא הרבה יותר משופר. על כל פנים, בתקופת הראשונים, אנחנו כבר מוצאים את ההקדמה המפורסמת של בעל חובות הלבבות, שהוא צועק על זה שאנשים מבזבזים את ימיהם בלמידת מסכת גיטין. מן הסתם הוא לא נגד שילמדו מסכת גיטין, אבל הוא אומר, אתה לומד גיטין לפני שאתה יודע את הדברים שאתה חייב בהם כל יום, מתי בדיוק אתה מתכוון לגרש את אשתך? אבל חובות הלבבות זה דברים שכל שנייה אתה חייב בהם. אז בהם אתה לא יודע כלום. ובדקדוקי סוגיות בלתי רלוונטיות למעשה שלך אתה מתפלפל. ושלא לדבר על מה שכותב הרמב״ם. שהוא מכיר אלה שנחשבים לתלמידי חכמים, נחשבים מגדולי ישראל. זאת אומרת, אצל הרמב״ם, אז הוא תכף אומר שהם טועים והם יותר גרועים מן הבהמות, הם כבהמות, ונתמלה מוחותיהם משיגונות אנשים הזקנות. אבל הוא אומר, בציבוריות, אז הם חושבים שהם תלמידי חכמים, לא רק תלמידי חכמים, הם חושבים שהם גם גדולים. אבל הם מסופקים, זאת אומרת, יש כאלה שהם מסופקים, וקדוש ברוך הוא גשמי או לא גשמי, כי משמע דווקא בפסוקים שהוא כן גשמי, אז הם לא בטוחים. יש כאלה שהוא, זאת אומרת, זה מישהו ראה, אחד שהוא, הרמב״ם חשב שהוא היה למדן, אחרי השם הוא אומר, ידע דרך הלכה. מי שהרמב״ם אומר עליו שידע דרך הלכה, אין מי מגדולי דורנו שהוא, כי על איזה ראש ישיבה שם בבבל, אז הוא סוגר בינו ובין תלמידו, תעזוב, הוא לא מבין כלום. כל פנים, אחד משלשלת הגאונים, אז הרמב״ם לא חושב אותו לכלום. אבל יש מישהו שהוא אומר שהוא יודע ללמוד. יודע ללמוד, מכל מקום הוא היה מסופק במה שהזכרנו. ואחרים שלא ראיתי, אבל שמעתי, הם גזרו בוודאות, אין ספק. וגם הרמב״ם למשל היה אצלהם בוודאות למין. כי הוא לא הבין, לא האמין במה שכתוב בתורה, שהקדוש ברוך הוא גוף, הוא לכל פחות כוח בגוף. על כל פנים, זו התופעה בזמן הרמב״ם. והוא כל הזמן צועק על זה. יקר בעיניו ליישר את הדעת באחד מעיקרי אמונה, מכל דבר אחר אשר הלמדהו. ואחר כך, ראשונים ואחרונים, בעיקר חכמי הפנים, שהם מטריעים מאוד על זה שנבואתו של רבי שמעון בר יוחאי, שבתקופת חז"ל התריע על היובש של התורה שעתידה להתייבש, מפאת שעוזבים את עץ החיים, עוזבים את היסודות, עוזבים את הפנים, את הנשמה של התורה. זה נושא בפני עצמו, למה זה קורה? למה ישנה מניעה כללית של הלימוד הרוחני? למה בכל הדורות גדולי ישראל צועקים נגד זה? וזה לא עוזר להם, כי הדורות הבאים גם כן צועקים נגד זה. הרב לא נכנס פה לשאלה הזאת, למה זה? הוא רק יוצא מתוך נקודת הנחה שכך זה. על פי מה שהוא מסביר במקומות אחרים, אולי אפשר להבין, אבל מכל מקום, לא פה מקום הסוגיה, כן.
זה הפסוקים מהתנ"ך, מאיפה יודעים שלבדת השם ולימודי אמונה?
ככה מלבי מסביר. הפסוק אומר, דע את אלוהי אביך ועובדהו. ככה מלבי מפרש. לא הבנתי. לדעת את השם, איך יודעים שזה דווקא לימודי אמונה? יש פסוקים בירמיהו, יש פה שם הפסוק מסביר מה זה דעת השם. לעשות משפט וחסד, הלוא היא הדעת אותי. מישהו זוכר איפה זה? אם זה לא יהיה בירמיהו י"ח, אז תצטרכו להאמין לי שיש פסוק כזה באיזשהו מקום. לא שומע? עדיין לא שומע? לא, אני לא מתכוון לפסוק הזה. יגיד לך אדם הטוב מה שהם דורש מימך. אני לא מתכוון לזה. אלא יש פסוק אחר מפורש שאומר אבל זה לא בירמיהו י"ח. רק רגע. לא פה. אז יש שם שני פסוקים שאומר שאת משפט וחסד, הלא ידעת אותי. טוב, על כל פנים, יש לי תשובה עוד יותר פשוטה מזה שזה פסוקים פורשים, אלא זה כמו שאתה שואל, איך אתה יודע ששולחן זה שולחן? ככה, ברור שזה זה. ככה אומרים האנשים. מאיפה יודעים? לא יודע. טוב, לא מוצא את זה עכשיו. אבל אין ספק שיש פסוק כזה, חוץ מאשר השכל וידו אותי, ועשות חסד משפט וצדקה בארץ, כי ואילך חפצתי לו השם, כי מהפסוק הזה לא מוכח, מה שמוכח משני הפסוקים האחרים, שאני לא זוכר, בירמיהו בטוח, רק עכשיו אני לא זוכר איפה. שאומר חסד ומשפט, מה מבקש, משהו כזה, חסד ומשפט, ובסוג השני אומר, הלא היא הדעת אותי. יש עוד מקום שמשם משמע ש... עושה התורה לא ידעו מזה. עושה התורה לא ידעה. כן? גם ראה, נכון. הנה, מתפסי תורה, במה מתפסי תורה הם אולי ידעו מזה. זאת אומרת, במם, אם זה הלכה, אז למה אם אתה עושה תורה? אתה אומר שהתורה זה האמונה, וההלכה זה הדעת. סליחה? שמה? זה מדרש, אומר, לא דעת השם, כתוב, ואהבת את השם אלוהיך כיצד תאהבהו, למוד אגדה, שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה עולם. לא בסדר, דבר כל כך פשוט, אתה מבין, מה המקור לכך שהשמש זה שמש? יש ראיות לכך שבאמת משה רבינו הוא זה שכתב את הספר הזה. תביא לי ראיות. יש לי עוד כמה שאלות שאני יכול לתת לך רשימה. אתה תביך בין, לא אותי, אלא תביך בזה תלמידי חכמים רציניים. מה זה? אין שוב, ברור שזה ככה, אבל... כן. חוץ מזה יש פסוק שאומר... ושמואל טרם ידע את השם, כי טרם נגלה אליו דבר השם. אז שם הפשט של הפסוק, הוא מוכיח שדעת השם זה נבואה. וזה ברור, די תלוקח אביך ועובדהו, סתם הוא לא מתכוון להגיד לו, בני, תהיה נביא, ואחר כך תעבוד אותו. אלא תעלה במסלול שדעת אלוקים, שמלא דעת אלוקים, זה ודאי נבואה. בשלבים הראשונים שמובילים דעת אלוקים, זה ודאי רוח התורה, כללות של התורה. טוב, כן. אני לא שומע.
מה זה נקרא שצריכים ללמוד בעניינים האלוהיים אז? הרי מדהים אפילו לא היה שצריכים לשאול שאלות
פיוניות כאלה? אני יודע. אין לי מושג איך נראו אז לימודי דעת אלוקים, אבל היו לימודי הנבואה, ואישה אחת מנשי בני הנביאים. למה נקראו בני הנביאים? הרב אומר ש... הנביאים, בני הנביאים, הם היו מתרגלים במהלך הנבואה. הנביאים כולם היו להם תלמידים. ועדרבה, עיקר הלימוד שחתם את הצורה העצמית, הנשמתית, באנשים, הוא היה הלימוד הנבואי, שסביר שהיה מהלימודים האלה שבכל... כל החכמים הפנימיים, אז הם אומרים לנו שלימודי הנסתר הם המשך של לימודי הנבואה. בני הנביאים, הם היו נקראים כך, כי כל המלמד את בן חברות תורה, כאילו ילדו. זה בעיקר, שהוא מלמדו אמונה, שהוא מלמדו את הלימודים הנבואיים, כי בזאת הוא חותם את הצורה האישיותית שלו. כי באותה נקודה שהוא עוסק לא רק בפרטי תורה, אלא בעיצוב הסברתי, הרוחני, המגמתי, האידיאלי, בתפיסת רוח הדברים, זה מעצב את אישיותו, את מוסרו, את מרכז הכובד של חייו, את מחשבתו היסודית. אז הוא בזאת מיילד אותו, חותם לו, חותם עליו את הצורה. ובני הנביאים, הם כולם היו תלמידי הנביאים. והלימודים האלה הם לא... לא אך ורק האצלת רוח הייתה שם, אם כי גם היסוד הזה היה, אבל אם זה היה, לא היו צריכים לשבת כל כך הרבה. והיא הייתה שפנה שאול, איך כתוב שם, ויהפוך השם לו לב אחר. פתאום, בין שנייה, הייתה לו הצלת רוח משמואל. אבל עובדה ש... היה להם מושב קבוע והיו צמודים אל הנביא ומן הסתם היו להם לימודים. אין לנו שום מושג מהם הלימודים האלה, שאנחנו מאוד מאוד רחוקים מכל אותה ספרת חיים, כל אותה צורת חיים. יש לנו חוסר הבנה מוחלטת ביחס למה זה נבואה, אבל מכל מקום היו לימודים. אני מעלה על דעתי שהדברים האלה הם בבחינת משה רבנו ורבי עקיבא שם באגדת חז"ל המפורסמת. אני מתאר לעצמי שמה שבירו הארי והרמח"ל והמהר"ל והגר"א והרב קוק, בוא נגיד, ישעיהו ייתכן והוא לא ידע אותם. זאת אומרת, לא היה יודע לומר אותם. אבל... הם כולם מנסים להסביר איך להיות ישעיהו. אז בקיצור, זה כמו פרופסורים למבנה העין, כדי להסביר איך עין הנץ רואה. וישעיהו הוא בא לעין, אבל הוא לא יודע בדיוק את מבנה העין, אולי. לכל פנים, לא ידע להסביר בדיוק, אם כי מה שאלה ידעו במומחיות, בבחינת מומחיות אינטלקטואלית, גם אצלם זה לא היה בדיוק אינטלקט, אבל ביחס לישעיהו זה כיחס האינטלקט אל הרוח. אז כך יחס רוחניותם וסודותיהם אל ישעיהו, ולא קרב זה אל זה. אז יכול להיות שבדורות האחרונים מתגלים דברים שלא התגלו בראשונים. מה זה לא התגלו? לא דובר. יכול להיות שלא דובר, אבל המסקנות, אלה הדברים עשיתים ולא עזבתים, עשיתים לרבי עקיבא וחברה. מה, אפשר לענות על הדעת שיש משהו מדברי האחרונים שהראשונים לא ידעו? מה פתאום? אולי האחרונים מגששים קיר כעיוורים, אז הם מגיעים, הם רואים את הדרך על ידי שיש להם מקל ביד. אז הם מוצאים את הדרך. הראשונים הגיעו למסקנות האלה באופן אחר, שאנחנו לא יודעים איך, בגלל שאנחנו עיוורים. אבל בסדר, להם לא היה את האיכויות שלנו, ולנו, כל מה שאנחנו מקווים, זה להגיע למסקנות שלהם, לספירה שלהם. כן. היה עוד מישהו? אז תרצנו. בסדר. לרגילי המניעה הכללית של הלימוד הרוחני בעניינים האלוהיים הולך מושג אלוהות ונחשך. מעין עבודה שכלית ורגשית מתוארה. לא עובדים. עבודה שכלית ורגשית. ואם עובדים, שכלית ורגשית, בצורה לא מתוארה. אבל יראת השם תאורה עומדת לעד, ואם היא לא תאורה, היא פשוט לא תעמוד. עם זה, הצד הבחירי החופשי לא עובד, אבל הצד האינסטינקטיבי עובד. והצד האינסטינקטיבי, יש בו התמעלותיו, שלעולם יש בו גרעין של אמת, ויש בו את חסרונותיו, שהוא תמיד גולם. הוא תמיד בבחינת חומר, שכל עוד הוא לא יוצא מכלל צורתו הראשונית, אז יכול להיות והוא מחולל מחשקים יותר מאשר תועלת. כמו תהורה. יכול להיות שאדם מתאמץ מאוד, שמע שצריך ללמוד אמונה. אז אני יודע, אני מקווה שאני לא מפליג בדוגמה ממש לא טובה. כי היא מאוד אקטואלית, עלולה להיות אקטואלית. ואני חושב שצריך לחפש איזה הסברה שהיא תתאים לא רק למקרה פרטי, אלא לעוד הרבה דוגמאות. ואני לא עושה את זה עכשיו. אבל מכל מקום, יכול אדם וישמע שצריך ללמוד אמונה, אז הוא קורא המון ספרי אמונה. אבל אז הנה, אז הוא כן לומד, הוא כן מתאמת, והוא גם מתפלל ומאבד את כוחות רגשותיו ודמיונותיו כמו שצריך, אבל לעולם הוא בלימודיו הוא עסוק לבסס את אוריינטציית היסוד שלו בעזרת כל מה שהוא לומד. ואוריינטציית היסוד שלו היא בהמית, ילדותית, גסה. רק היא ממלאת מאוד את לבבו. ויכול אדם ויעבור את כל מה שיעבור, ומכלל קונספציית היסוד שלו לא יצא. כי יש לו נטיות, אינטרסים, פנימיים, מבנה נפשי, גס, בעצם אוריינטציית החיים שלו, ואז הוא צובע בצבעו עצמי את כל מה שהוא קולט. במקום להתעבד ולהיטהר, הוא, איך נגיד, אם אפשר להגיד, מתמה את הרעיונות. אז הנה, יכול להיות. לא מספיק שתהיה עבודה שכלית ורגשית, אלא היא צריכה להיות טהורה, כזאת שעסוקה להתרחק מהיסודות הבהמיים, הגסים, החומריים, מההתפעלות מהם, מהרצון לחוש אותם, באוריינטציות האלה. ואם תהיה עבודה כזאת, אז היא תאבד את הכוחות, תטהר גם את הנטיות הגסות של הנפש. דוגמה. כן? תפילה למשל. עבודה, לעובדו בכל לבבכם, זו תפילה. עבודה הרגישית. אני יודע, שירי סעודה שלישית בשבת. זה עבודה הרגישית. דמיונית, הרגישית, אותו דבר. הרגש, דמיון, מושגים קרובים מאוד ברב. ואם זה, אז כן, אני חוזר למה שהתחלתי להקדים למשפט הזה, האינסטינקט פועל. והאינסטינקט, יש לו שלושה יסודות שהוא מגיע בנפש בצורה טבעית. פחד חיצוני, אמונה טבעית ושיבוד של ההכנעה. הפחד החיצוני, האמונה הטבעית והשיבוד של ההכנעה, הם נשארים. נשארים בלבבות רבים בתור השפעת ירושם אותן התקופות שהדעה והרגשה האלוהית הייתה מהירה בהן בעוזה, עד שהייתה ראויה מצד גודלה לשעבד אליה את כל הנפשות. הייתה תקופה שהדעה והרגשה האלוהית הייתה מהירה בהן בעוזה. אני יודע, תקופתו של משה רבינו, תקופתו של שלמה המלך, דוד המלך, היו תקופות זוהר בעם ישראל. והתקופות האלה, הרושם שלהם, כידוע, הוא אדיר. לדורי דורים, עד עצם הדור הזה. מה אנחנו תמיד חושבים, איך אנחנו בונים את תקוותינו, את שאיפותינו, חלש ימינו כקדם, מה יכול להיות יותר טוב מימי שלמה? זו צורת ההרגשה שלנו. וזה בצורה מודעת, או קרובה מאוד למודעת. אבל צריך להבין שהתקופה הזאת הייתה באמת כל כך אדירה, שהשאיר הרושם כזה אדיר על כל האנושות, בכל התרבויות. הרי סך הכל יש לך, וכי יש תרבות שאינה מושפעת מהתנך, אז זה הישג שאי אפשר להבין איך אתה יכול לעשות דבר כזה. זאת אומרת, זה רק מעיד שעמדו ביסוד תקופת התנ״ך עוצמות שאנחנו לא יכולים להבין אותם, כי על מה שאנחנו יכולים לחשוב, כל צורה שאנחנו יכולים לחשוב, אין בה כדי לתת לנו עיצה איך לעשות פעולה כזאת שתשפיע על כל האנושות בעיצוב רוחה מדקה זאת ואילך. תעשה משהו. מה, איך ומה תפעל בצורה כזאת שמכאן בעוד 3,000 שנה כולם ידברו עליך. אין לנו בכלל קצה רעיון לאיך יכול להיות דבר כזה. והנה היה דבר כזה. אז צריך להבין שהיה שם משהו אדיר, אדיר, אדיר מאוד. והדבר האדיר הזה השאיר שרידים, לא רק בתור תקוות לתקופת זוהר כמו שהתחלנו, אלא משקעים בלא מודע הקולקטיבי ובמבנה האישי הפרטי של כל אדם, מאז ועדנה. מה נשאר על אף תהליך התנבנות ארוך מאוד? נשאר הנטיות הבסיסיות של מעמד הרוח. מצד גודלה של אותה תקופה, הייתה בה דעה, הייתה בה הרגשה אלוהית, הייתה מאירה בהן בעוזה. זה השכינה שהייתה בישראל, שאנחנו לא יודעים מה זה, רק יודעים, זה החיות הישראלית שהופיעה בעוצמות כאלה, שחוללה את אותה תקופה. את הנבואה, את המקדש, את הסנהדרין, את שלמה, את העם, את כולם. זה נתן לסיכומו של דבר את רישומו במבנה הפיזיולוגי והביולוגי והמבנה האקולוגי והבוטני של המציאות. הושפע כתוצאה מאשדות החיים שזרמו שם באופן שאנחנו לא יכולים לדמיין. עד שהייתה ראויה מצד גודלה לשעבד אליה את כל הנפשות. מצד הגודל, אז התנועה הכללית הזאת של שטף החיות האלוהית, הכללית הזאת, היו בה את האלמנטים שנראים כי אחרי שכל המערכת הזאת נכנסה ל... זאת אומרת, מתה וחנתו אותה, אז נשאר ממנה פחד חיצוני, אמונה טבעית ושיבוד של הכנעה. שזה... אלה מושגים שהם היו במציאות המקורית, רק כמו המשל שאמרנו, כמו גוף חנות. זה אותו דבר של מה שהיה, אבל... זה אחר לגמרי. אנחנו יכולים אולי... אני מקווה שאני לא מטעה פה, כי מה שאמרתי עד עכשיו זה ודאי נכון. אנחנו לא יכולים להבין, אבל כשאני אעשה עכשיו להבין יותר בצורה קונקרטית, זה לא ודאי נכון. אבל מכל מקום, אני אנסה ואני אגיד, אולי זה כמו שאנחנו מכירים בחיים שלנו. אז יכול להיות אדם, והוא מלא תחושה אידיאליסטית, ייעוד, והוא עושה איזה פרויקט, אני יודע, מביא תמיד את הדוגמה של איזה מחט שעושה איזה תרגיל חטיבתי. אז הוא לא ישן, שבועיים לא ישן, ואין לו זמן לאכול. והוא כל כולו, כל הזמן, הוא חי מהאדרנלין שזורם אצלו בעורקים. אדם מן הצד יכול להגיד, הבן אדם הזה הוא מפחד. מפחד שמשהו פה לא ידפוק. זה נכון, הוא מפחד. הוא חושב על זה מפחד, זה פחד אישי, זה פחד על עצמו. מה פתאום? הוא בתודעת האחריות על המציאות הכללית, אז הוא חושב, כן, הוא מאוד מודאג על כל החפשים שלו, שלא יעשו שטויות שם. יבוא אדם ויגיד, אז מה זה להיות מחד? להיות מלא פחד. לחשוב שמה יקרה משהו. יקרה פה, יקרה שם, תראה, אולי הארון יקמותו. זה להיות... אז אפשר לקחת את המושג כפי שהוא נגזר מגדלות הנפש, האידיאלי, ולהשאיר ממנו, לגזור אותו מהמציאות של הקונטקסט שלו, והוא הופך להיות לפרנויה. אז זה הפחד החיצוני. ייתכן שבעבר זה לא היה פחד חיצוני, זה היה פחד יצחק היה לי. זה מושג אחר. זה פחד פנימי. כלומר, לא מצד הערכים הטכניים שמשהו לא יהיה בסדר. זה שטויות. צדיק יכפיר יפתח. הוא לא מפחד מדברים כאלה. אבל פחד האחריות. פחד האידיאלי, הפנימי, שמצד החרדה האיומה, שמה אני באישיותי, במעשיי, במחשבותיי, בדיבוריי, אני אפגום באידיאליות הכללית של כל היש, היא כזאת מקסימה, אז איך אני יכול לזהם אותה? ואיך אני יכול להתרשם במציאות הזו? להתרשל במציאות הזו? אז זה הפחד העליון שהוא מחוללת יראת החטא האידיאלית. יש אמונה טבעית, באמת להאמין, הנטייה להאמין, כמפורסם, היא נטייה מאוד טבעית. היא נמצאת בכל לבבות. כמו סיפור שהוא כבר מפורסם, שהרב ציודה היה מספר, שהוא מצא איזה עיתון, כנראה זה היה 40 שנה לפני שהוא... שאני שמעתי את הסיפור ממנו, אבל כל פנים עיתון ברוסית, או מתאר משהו ברוסיה, שילדים עד גיל גן ברוסיה נוטים להאמין באלוהים. אחרי זה מסתבר שהם נפטרים מהשטויות האלה. אבל הנה, אתה רואה שגם ברוסיה האתאיסטית, הילדים, אז יש להם נטייה להאמין. הרעיון, לא שומע.
היה זה היה בתקופה שהסקרים היה להם משמעות?
גם זה יכול להיות. עדיין לא למדו את המקצוע הזה של מין הצמח. אבל מכל מקום, לענייננו זה נכון, זה גם אילולי הסקר הזה שנעשה ברוסיה. זה נכון מטביעת עין שאתה עוקב אחר היסטוריה אנושית, שברגסון מתבטא ביחס אליה. חברה אנושית ללא אמונה לא הייתה ואיננה. זה לא בגלל סקרים, אלא בגלל סקירה היסטורית. תעקוב אחרי כל התרבויות, אין דבר כזה. חברה ללא אמונה, שבסוף הייתה, זה החברה הרוסית עצמה. ואיננה. והיא בעצמה הוכחה שאין דבר כזה. היא גם מעולם לא הייתה אימפריה שאורך חייה הוא 70 שנה. מעולם. מעולם לא. לולי המוטציה הזאת בהיסטוריה ששמה רוסיה, שמה ברית המועצות. אז זה בעצמו מעיד. היא הייתה כל כך מוזרה לרוח האדם שעם כל עוצמתה הרבה זה היה מין השגחה אלוקית כזאת להראות לנו את השיעור הזה. שאין דבר כזה. אז האמונה היא מאוד טבעית. הנח את האדם כמות שהוא, יש לו נטייה להאמין. מה? כל ילד, תגיד לו, אתה יודע, של מי זה העולם? אתה רואה את הבית, הבית הזה הוא של אבא ואמא, הבית הזה הוא של סבתא, הבית הזה של דוד, זה של יעקב השכן. אבל, ושל מי הכל? של השם. זה מחשבה שאתה יכול להסביר. מסביר לילד בן שנתיים וחצי. פשוט מכל פשוט, טבעי מכל טבעי, ברור מכל ברור. ואם לא תגיד לו את זה, הוא גם כן יודע את זה. ויש שעיבוד של הכנעה. שעיבוד של הכנעה זה מה שנקרא בשפתנו היומיומית, צייתנות. יש נטייה בנפש האדם לציית. לכל דבר. לכל עניין. רק ישמע האדם טון סמכותי שאומר לו משהו, קשה לו מאוד לסרב. למרות שזה יבוא אדם ברחוב, יגיד לו, תרים את זה. הוא יקפל על מקומו, הוא לא... זה לא היה צפצוף הציפור לגביו. כי הנטייה לציית היא טבעית באדם. ולא בקלות אדם מתגבר עליה. הנטיות האלה הם כולם כמו הפחד החיצוני שניסיתי להביא דוגמה אליו, איך ממציאות מקורית תאורה ואדירה אפשר לגזור את השבר הזה שהוא הופך להיות למפלצת בפני עצמו. כך גם נטיית האמונה הטבעית והשיבוט של הכנעה במציאות של הרוח האידיאלית, הם נמצאים שם, רק הם בלועים בתוכן הכללי. וממילא הם אינם מופיעים בפרצוף הצער והמצומק שלהם, כפי שהם הולכים ומהווים את שרידי האמונה, שבתודעה התרבותית והאישית הם מוקדי האמונה ומהות האמונה, כפי שזה בדורות המאוחרים. שכל מה שנשאר מהאמונה זה פחד חיצוני, אמונה טבעית, שיבוט של הכנעה. עכשיו, המילים האלה מופיעים בהמון וריאציות, והם יוצרים כמובן המון אידיאולוגיות, אבל מה שמסתתר מאחורי כל האידיאולוגיות, כל ההסברים, כל הלמדנות, כל הידענות, זה רק שלושת המוקדים האלה, זה מה שעושה אותך לדתי טוב. כן. נשאר מין, עוד פעם, מה שעשה אותם גדול, זה היותם חלק משיעור קומה מלא. אתה מבין? זה כמו המשל שאמרתי, הוא משל טוב. זה כמו מומיה, זה כמו חנות, מה שאתה רואה כיום. אז פעם זה היה איש. זה היה איש חי, מלא זיו, קדושה, חיים ויופי. אז כיום כל מה שנשאר ממנו זה מין משהו מגעיל כזה שנקרא מומיה. אבל הכל היה שם. אז פעם זה היה יפה, אז למה עכשיו זה מחריד בצורת מומיה כזו? כי זה לא קשור לכל הדברים שהיה קשור מקודם. זה שרידים, והנקודה העיקרית הסתלקה. אין פה נשמה, אין פה אופי, אין פה... יש פה את מה שהיה, אבל בלי המכלול של מה שהיה. אז מה ההבדל במה שאתה אומר ובין מה שאמרתי?
שאני מבין שבדורות הקודמים זה היה חלק מהחיים, כמו זה היה...
לא אמרתי שזה לא היה חלק מהחיים. לא אמרתי, אני עוד פעם, שים לב למשל שאמרתי אותו. מה אתה אומר? הגוף של החנות לא היה חלק מחייו.
לא, אני אומר מה שהרב.
עכשיו אמרת... מה שאני אומר, עכשיו אתה עומד לומר מה שאתה אמרת, כן? אז מה אתה אומר? לא הבנתי. אתה רוצה להגיד שאתה מסביר את מה שאני אמרתי?
חלק מהחיים, זה לא...
כן, בסדר.
אפשר להגיד שהציפור היא, כלומר, זה מה שהוא חלק מהחיים, זה לא דבר
בדיעבדי,
זה דבר שהוא
ככה מופיע. אני מסכים. נו, זה מה שאני מסכים. בסדר, אתה מבין?
לא, זה מה שאני הבנתי מה רב אומר.
כן.
אני הבנתי שזה לא בסדר. אז זה לא היה בסדר.
אני אומר שאז זה היה בסדר, ואתה אומר שאז זה לא היה בסדר, רק חופה במערכת בסדרית. טוב, אני מציע להבין כמוני. זאת אומרת, למה? מה נרוויח אם נסביר כמוך? לא הבנתי. אני אגיד לך מה נרוויח אם נסביר כמוני. זה יתאים למה שהרב אומר, במקומות אחרים. אז עכשיו תגיד מה נרוויח אם נסביר כמוך. לא אני התכוונתי להביך אותך, אני התכוונתי, באמת, בואו ננסה להגיד סברה, למה להגיד את זה?
ככה אני בצורה פשוטה הבנתי.
תראי, מבחינת הטקסט אין נוח ראייה לא לדבריי ולא לדבריך. אז מה אכפת לך? זאת אומרת, מה? למה לא להגיד כמו שאני אומר? כן. וזה, אתה אומר, זה לא קשור לתקופות. הוא שואל פה על הרב. עוד פעם, כי זה יכול להיות אמת, מה שאתה אומר, אני חושב שאתה צודק. אבל יכולנו לחשוב כמו מאיר, שאלה מיסודות רעים, פרימיטיביים, שהתרבות צריכה להתרחק מהם. וכן, זאת אומרת, התפקיד הוא, זאת אומרת, בצורה טבעית, שלא מתרחקים מה שם נמצאים, אבל... אבל כאשר הולכת ומופיעה דת אלוקים, שכל, מוסר וכדומה, אז משתחררים מהסיגים האלה. אבל הרב בא לומר פה שלא ניתן לומר כמו מאיר, אלא דע לך שמה שמופיעים היסודות האלה באופן טבעי כמופע הראשוני של הנשמה, כמו שאתה אומר בצדק, כי יש להם תפקיד חשוב. איפה? בזמן שהנשמה מאוד מהירה, והנשמה מהירה בזמן שהאומה מהירה. אז במציאות הזאת, אז באמת מצד הגודל יש תפקיד לכל הנטיות האלה. סליחה? מה זה סימן? לא ממש מנהל, אני לא באמת מתכוון להגיד שהוא מנהל פה ויכוח עם מאיר. אני מתכוון להגיד שהוא מסביר את זה ככה, כי הוא נותן לך דרך אגב הסברה יותר עשירה. הוא אומר לך, מה שאמרת, במקום להגיד את זה, ההצעה של איך שאתה מסביר את זה, זה צנום, זה אמיתי ונכון, אבל צנום לעומת ההסבר של הרב. הוא אומר, תבין, הכוחות האלה יש להם תפקיד חשוב. בתקופה שהייתה גדולה, מאירה, שהדעה והרגשה האלוהית האירה במלוא עוזה, הכוחות האלה שימשו. עכשיו ייתכן עוד רעיון שעכשיו אני חושב תוך כדי דיבור. יש נטייה נפשית טבעית, כמו שאתה אומר, אבל יש גם השפעת לא מודע קולקטיבי, שאני כל הזמן מזכיר לכם את זה. ונורמה של חיים ותרבות ששימשו פעם בתרבות האנושית או בתרבות הלאומית, יש להם את הרושם שלהם, את העיצוב של כוחות הנפש עד אלפי דורות אחר כך. אז זה שהנטייה הנשמתית הזאת הטבעית היה לה תקופה שהיא היא שימשה במלוא עוצמתה, והייתה מאוד לגיטימית ומאוד נערצה. כי בקונטקסט הכללי שלה, אלה כוחות אדירים ומאוד חשובים, ועד רבה, המדרגות העליונות של הקדושה והנבואה, לא ייקונו בלי היסודות האלה. והם ממצים את היסודות האלה בשיאם. כתוצאה מזה נשאר בלא מודע קולקטיבי, בעומק נפשו של כל יחיד, לא רק נטייה ספונטנית לזה, אלא מין תודעה בסיסית שזה הנכון. זה המדרגה, זה הקדושה. ככל שתהיה מלא חרדות, סימן שאתה אדם חרדי, אז כנראה אתה חרד לדבר השם. אז כזה אתה אדם הדגון. ככל שאתה חושב פחות ועושה מה שאומרים לך, זה נקרא לעשות רצון השם. וזה מושכל יסוד, אתה יכול להתחכם הרבה דברים, אבל תעזור, זה כל שטויות, זה האמת, זה האמת. אז העמדה הנפשית הזאת, מאיפה היא צמחה? זה שכל של בהמות ברפת. אז כי זה לא מימד רציונלי, זה מימד שהרציונליות לא יכולה להתמודד איתו, כי זה דבר מאוד מאוד חזק בלא מודע הקולקטיבי שעושה את זה למובן מאליו, שמי שמנסה להרער על הקורדינטות היסודיות שהחברה נמצאת בהן, שהם מובנים מעליהם לחברה, זה כמו להתנגש בקרחון. חסר תכלית לחלוטין. לא יעזור פה שום דבר. אז זה מה שהרב מסביר.
לא,
נו, זה מה שאני עכשיו אומר, שאני לא חושב שהרב חולק על הדברים הישרים שנאמרו פה.
לא, בוודאי שלא. דובר פה בברוש הקשר האלה עם פועל יוצא שבעצם מציאות הנשמה והנפש, אבל היום הם באים לידי ביטוי רק מכוח
עוצמה שהייתה לזה בתקופה שההרגשה האלוקית היא
נכון.
מהירה. עכשיו אנחנו חיים את זה בתור ירושה, לא בגלל אנחנו חוסמים את זה מעצמנו ומכוחנו.
אני חושב שאנחנו חושפים את זה מכוחנו, אבל זה שזה הופך להיות משהו כזה, שזה מוקד האמונה, וזה הנכון, וזה הראוי. יש עוד הרבה נטיות יש לנו בנפש. מה, דווקא לזה, פחד חיצוני, אמונה טבעית, שיבוט של הכנעה, זה הערך האלוהי.
אם לא חושפים את זה מכוחנו, וזה בהופעה קטנה מצידנו, אז מה הצד של הירושה שיש פה?
הצד של הירושה שיש פה,
זה...
זה התחושה שזה יסודות האמת. על ידי שתשחזר בקרבך את התודעות האלה, את הרגשות האלה, אתה האדם ההגון, אתה האדם הנאות. התודעה הזאת היא לא נגזרת מעומק נשמתך. היא נגזרת מירושה, השפעת ירושה מדורות עברו.
השפעת ירושה מדורות
עברו צריכה
להיות חיובית.
מה?
היא
שלילית. מדורות עבר, עוד פעם. בסדר. המסר הוא אדיר וצודק. הוא מתקבל בנפשות קטנות, וממילא הדבר יוצא הופך להיות, על פי הכלי, מזדהה עם התוכן. הרעיון בשורשו נכון. היסודות האלה הם יסודות חשובים מאוד. אבל הם יסודות חשובים בתקופת שלמה המלך. כשאדם כיום מדבר עליהם, אז הוא... אז אלה יסודות בעייתיים מאוד. נכון. יישר כוח. וכיוון שנקודת התוך של ההכרה האלוהית עמומה היא, הרי המהות האלוהית כלולה בהמון וגם ביחידים שהם ראויים להיות למראי דרך להם רק בתור כוח תקיף שאין להימלט ממנו וכך הוא להשתבד אליו. אז כיוון שנקודת התוך, זאת אומרת התוכן, להגיד אלוהים כל אחד יודע. זה לא קשה. אבל מה הכוונה כשאומרים את המילה הזאת? מה פירוש המילה? מה התוך של ההכרה האלוהית? זה עמום. הרי המהות האלוהית, כלומר, מה זה אלוהים? כלולה בהמון. נתפסת, הפרינסיפ, שעל פיו מבין ההמון את התשובה לשאלה מה זה אלוהים. אבל לא רק בהמון, אלא גם ביחידים שמרואים להיות למראי דרך להם. תלמידי חכמים. מורים, רבנים, שהם היו אמורים להדריך את ההמון, אבל גם הם המונים בתחום הזה. אני לא מעלה על דעתי שמישהו פה מעלה על דעתו, שהרב מעלה על דעתו שמדובר פה על גדולי ישראל, חלילה. כי לא יקרה אדם מגדולי ישראל, כבר הזכרנו פה בתחילת השעה את דברי הרמב״ם, שהוא אומר... ולו גם באיזה דור חשבו אותם לגדולי ישראל, עם ישראל לא יזכור טיפוסים כאלה. וחותם את דעתו של הרמב״ם עליהם, היא ודאי תשמש לכל אורך דורות האומה. אבל רבנות בינונית יכולה להיות כזאת. רבנות בינונית, כן, בפרספקטיבה של מושגי הבינוניות של הרמב״ם וחבריו. אתם מבינים, כיום כל אחד הוא כל פחות חצי גדול הדור בעיני אשתו. וכל פנים, כיום גדול הדור, כל אחד. ראש הישיבה שלי הוא ודאי גדול הדור. אז זה כל אחד חושב. אבל השאלה אם גם הרמב״ם היה חושב שזה נקרא גדול הדור. על כל פנים, אבל גדולי ישראל באמת, ועוד פעם, אינדיקציה לגדולי ישראל באמת, בלי כחל ושרק, זה מי שעם ישראל זוכר אותם כגדולים. האינדיקציה לדברים, סיכומו של דבר, זה משך דורות האומה, כמו שזו האינדיקציה לכל הדברים. כי האומה לא תזכור, אלא רק אלה, את אלה שיש להם משקל אמיתי בחייה. לא עליהם הרב מדבר פה, אלא יחידים שהם ראויים להיות למיראי דרך להם, זה אלה שבמשך הדורות האומה לא תזכור אותם. לא יכול להיות. אין דבר כזה. כל תלמיד חכם שאין בו יראת שמיים, יהיה בעיניך כקל שבקלים. כך אומרים חז"ל, במדרש. וזה הנורמה של האינסטינקט של האומה. מה זה? האמונה זה נשמת אפה של האומה. זה, בשביל זה חיה ומתה, בשביל זה היא לומדת תורה, בשביל להשתגע למדרגה של האמונה, בשביל היראת שמיים. כל מטרת, כל מפעלותיה של האומה, זה להגיע לנקודת יראת השם. אז זאת אומרת, טוב, אבל אולי בלי יראת השם. לא יכול להיות אינה באמינה כזאת.
אז מה זה מתרדמה מוקן, אם זה רואה את דורנו?
רואה מה? אני ראה לך שבקטגוריה של הגדולים, שהרמב"ם יקרא להם גדולים, אלה שהרב כותב עליהם שם בהקפדה כזאת, זה סוג, אתה מבין? זה זעם רמב"מיסטי כזה. תמיד הגדלים. שותקים, שותים, קוטים, פתאום מדברים. אז זה אותו דבר. אז הם רואי המינו, הם אלה היחידים שהם ראויים להיות למראי דרך להם. אבל הם לא, עוד פעם, בקהילה שלהם הם ודאי גדולים. אני אומר עוד פעם, תראה, כשהרב היה בקהילה שלהם, הוא ודאי קרא להם גדולים. אבל עכשיו שהוא מחליף דיבור בינו ובין החברותה שלו בקבלה, פנחס לינטו, אז כמו הרמב״ם, שמחליף דיבור בינו ובין רבי יוסף ברבי יהודה, תלמידו. אז ביניהם סוגרים. אתה תיזהר, הוא אומר, אתה תיזהר. שנינו יודעים מה הם שווים, לא שווים כלום. אבל אתה, אין לך רשות בתור צעיר לבזות מישהו זקן ויושב בישיבה. אז שמור על כבודו, וגם זה הרם שלו, מר זכריה, ששוטה פתי בכל דבר, אבל, אתה שמור על כבודו. כי... אבל עכשיו, בלי להצביע על מישהו, קונקרטי, כשאתה בא לו להצביע על כאילו מישהו קונקרטי, תיזהר מאוד, אל תבייש אותו, ולא כל שכן, אל תשבור את הדמות, זה שהציבור, המשנה ברורה, החפץ חיים, יש לו את הגדר הכי מינימלי למי הוא תלמיד חכם. גדר הכי, יש זאת אומרת, זה נושא למחקר, כל אחד מכם יכול, מוזמן לבדוק את הנושא הזה. מה ההגדרה של תלמיד חכם? תתחילו לבדוק, דיילו, שיש איזה 30 הגדרות, אני יודע, מי יותר מחמירות, לדעתי, מה שיצא לי פעם לעסוק בסוגיה הזאת, מצאתי את ההגדרה הכי מקלה, מי הוא תלמיד חכם? זה תלמיד חכם של החפץ חיים. תלמיד חכם זה מי שהרחוב חושב אותו לתלמיד חכם. זה נפקא מינה ללשון הרע. אם אתה מדבר לשון הרע על אדם כזה, למרות שהוא המארץ מדאורייתא ומדרבנן, אבל הציבור חושבים שהוא תלמיד חכם. אז תדע לך שדיברת נגד התורה. זה לא סתם לשון הרע, עם כל הצרת שיש לך, אלא הצרת בריבוע. על התורה דיברת. זה לא תורה, הוא אפס. בינינו אפס, בעיני השם, הוא התגלמות התורה, ועובדה שהציבור ככה חושב אותו. אז אתה תיזהר לך. אז יוצא שגם אם בסדר, הוא לא יודע מה, מכל מצדים. כל עוד הוא משמש את הפונקציה שגורמת להתמסרות לתורה, וליראת שמיים, ולדבקות בשם, ולהשתפרות של הציבור הרחב, כשאתה מערער עליו, זה שוב, אותו מודל הסברתי וחשיבתי שאנחנו עוסקים כל הזמן. כמו שאתה תיזהר, לא לבזות את לבושי דמלכה. הוא גם כן לבושי דמלכה. אז זהו. אז הוא מכל מקום. צריך לדעת את הסברות, צריך לדעת מדרגת. מה זה גדול ומה זה גדול באמת. מה זה גדול אצל הרמב״ם ואצל הרב. בינם לבין עצמה, ומה זה גדול? כולם אומרים שהוא גדול, זאת אומרת, צופי המקשיבי החדשות אומרים שהוא גדול. כן. אומר שזה טוב שהמון לא יכיר את האלוהות בצורה המום, כי אחרת הוא יתבלבל. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת?
המילה שלו, כל דבר שהוא לא שולט עליו, כל דבר שהוא לא מעיק עליו, הוא יכול
להפריע לו מוסרית. אתה צודק? נכון. אתה אומר שזה סתירה, כי פה הרב מדבר נגד זה. הוא אומר, זה לא היה אמור להגיע לזה. ואתה אומר, לימדנו הרב, לא כל כך מפורש, אבל זה אנחנו הרחנו, שתיזהר לך, אל תבזע לבושין דמלכה. ופה משמע שהוא הרב בעצמו בוזע אותם, נכון? זה מה שאתה מקשה. שאלה יפה. נו, אז מה אתם אומרים? זאת היא כפירה בעקביתא דמשיחא, אתה אומר.
לא. כל הרע, כל המאמר הזה, נכתב בתקופה מסוימת שבו כבר אי אפשר להשתמש בזה. אז זה אמיתי.
נכון. זה כמו, לא ליסטור איניש, זה כמו המשל שהבאנו. לא ליסטור איניש בקנישתא, דליבני בקנישתא אחריתי. נכון? למרות שהוא אומר, זה בכנסת זה, זה ביזיון. ביזיון שכונתי, כולם יושבים בבילות שלהם, ופה זה חושה. וקוראים לזה בית כנסת. אז בוא נתנה משהו שהוא ראוי, שלא יעיד שאנחנו זלזלים בקדוש ברוך הוא. אבל אסור. אסור להרוס את המבנה הדל והמכוער הזה. עד שקודם תבנה בית הכנסת. אבל אם ראה בו תיוהה, עלה בו תיוהה, הוא סדוק. יש בו פקח של העירייה, אומר, רבותיי, תמצאו שם את קבורתכם תכף. אז מותר להרוס את זה. אז בימינו האמונה עלתה בתיוהה. תסתכל סביבך, מי נשאר דתי? זה מאוד נעים לך לחשוב שאתה בקרב החברה הטובה, כי כל אלה שאתה רואה אותם כולם דתי. אני מוכרח לבשר את הבשורה העגומה. רוב היהודים כיום הם רפורמים. מיעוטם חילונים. אחר כך קונסרבטיבים. אני לא יודע מי יותר קונסרבטיבים או דתיים, אבל דתיים. נשארו 300 ברכיים אשר לא קראו לבעל. אבל הלכו היהודים. אז אמרו, לא, אנחנו נמצאים, זה בסדר. כל החבר'ה שלי הם דתיים. אז אני חינם, בתוך החבר'ה גם כן צריך לדעת איך לדבר, אבל מכל מקום. צריך להבין, הרב עכשיו פה עוסק במציאות התרבותית הכללית, והעסק קרס.
הרב עושה בעצם חילוק,
לפי
מה שאמרנו בפרנים קודמות, שלנו אסור לעשות את זה, כי אנחנו גם במצב הזה לצאת נגד האמנות של אנשים,
והקדוש ברוך הוא זה מותר. זה ודאי. יש ברוך הוא מותר לו להחריב בית כנסת, והוא עושה את זה מדי פעם. במקום שהקדוש ברוך הוא, בקיצור, פשוט מה שאמרתי, הקדוש ברוך הוא, מי יבוא אחרי המלך, את אשר כבר עשה. נכון. טוב, בואו נעמוד פה.